יש לנו כמה סעיפים קטנים ונחמדים ללמוד. אנחנו בסעיף י"ב, סימן נ"ג, סעיף י"ב. אומר פה הטור, אין ממנים לעילגי שפה שאין יודעים לחתך אותיות. יש פה שתי גרסאות, בטור כתוב עילגי שפה, יש גרסה אחרת כמו שאתם רואים בבית יוסף, אין ממנים לעגי שפה. אותו דבר. ראיתה בפרק קוראת המגילה עומד, אין מורדים לפני הטבע, לא אנשי חיפה ולא אנשי בית שען, לפני שקראו לאלפין עיינין ולעיינין אלפין. בואו נעבור לשכן ערוך. אומר פה השולחן ערוך בסימן י"ג סעיף י"ב, אין ממנין מי שקורא לאלפין עיינין ולעיינין אלפין. אומר המשנה ברורה, פירוש עברת העין הוא בחוזק ועמוקה יותר מעברת האלף, והוא הדין למי שקורא חטין ההין או שקורא לשיבולת סיבולת. ואם כולם מדברים כך, מותר להיות שץ. או, אם כולם מדברים כך, מותר להיות שץ. תראה כבד פה, יכולה לאכול את שץ. תראה את ההמשך, הרפיקלי. ודע עוד, דעו הדין לכל מי שאינו יכול להוציא האותיות כתיקונן, גם שהוא כבד פה וכבד לשון, גם כן מורידים אותו לפני התיבה. כן מוכח מהרמב״ם, פרק דבר יכול לעשות כפיים הלכה ופרק חלק תפילה, צריך מירושה, פרק הרקורד איתה שם האל שנו ארוך, אני שאלפתם עכשיו איתה יעזב איתה שמקום כל מי שאינו האותיות מהבעתם. לפי מה שפרש בספר חרדים, כלומר יש מחלוקת לגבי אדם שהוא לא משנה את האותיות, אבל קורא אותן בצורה איטית יותר, והמשנה ברורה מכריע לא להעלות אותו, וכמו שאמר רפי קלי, לפי זה משה רבנו לא יכל להיות שליח ציבור. אבל כמו שראיתם, אם כולם מדברים כך מותר להיות שץ, מתוך כך התעוררה השאלה מה הדין באדם שהולך להיות שליח ציבור בית כנסת ספרדי, איך דנים, האם לפי בית הכנסת או לפי העיר או לפי המדינה. ומסתבר שדנים לפי העיר והמדינה ולא לפי בית הכנסת, כלומר כבר אין לנו קהילות סגורות היום. ספרדי אצל תימנים, נכון, האם יכול להיות שליח ציבור. וראיתי דבר יפה בהליכות שלמה, שהוא כותב רב שלמה זלמן, אבל זה ברור שספרדי שמתפלל עם אשכנזים או להפך, ראוי שיתפלל בעברה שלהם אם הוא יכול להתפלל בעברה שלהם. אם כי זה לא מן הדין, כי כולנו מיעוט היום, כלומר השפה המדוברת היא השפה של החזנים אך ורק מעיני הפועל המזרחי. זאת אומרת, השפה המדוברת זה כמו שאני מדבר עכשיו בחד ועין, ובפועל מתפללים ככה במעינים של הציבור הדתי לאומי האשכנזי. אבל חסידים, ליטאים וספרדים לא מתפללים ותימנים לא מתפעלים בשפה המדוברת, לכן בעצם אפשר לקרוא לאלפין עין וכו' להתפלל כך, אבל בכל דבר רב שלמה זלמן שעדיף. ואני מעיד שהרב ישראלי זכר צדיק לברכה בחתונות שהוא סידר קידושין, והיו מעט חתונות כאלה כיוון שרב אברום היה מסידר קידושין, אבל באותן מעט חתונות שהוא סידר הוא היה מברך בעברה ספרדית כולל שם השם. מה הפסוק?
אומרים ש חכם בשי אמר לחכם הספרדי, אמר לחכם האשכנזי, כתוב הקול קורא יעקב והידיים ידי עשיו. הכתיבה של הספרדים הייתה רש"י, קיבלו את הידיים ידי עשיו, יהודים שבאו מאירופה.
הכתיבה של האשכנזים הייתה רש"י,
והעברה היא עברה ספרדית, הקול קורא יעקב והידיים ידי עשיו.
אני לא הבנתי למה הספרדים זה יעקב.
לא, הוא הביא הכל, העברה. הוא הביא את הפסוק, אבל הכל כל יעקב. העברה היא עברה ספרדית. זה נדמה לי הרב ציון פיוזיאל אמר. העברה היא עברה ספרדית. והכתיבה, כמות הכתיבה, אשכנזית.
כן, אבל השפה שאנחנו מדברים בה היום היא לא בעברה ספרדית. מה שאני ואתה מדברים עכשיו, חוץ מזה שיש לך רש מאוד יפה שאני מקנה בה, אבל מלבד זאת, אני חושב שאף ספרדי מעולם לא דיבר ככה. אתה מדבר הניקוד. הניקוד הוא ספרדי, אבל ההגייה של האותיות, הספרדים אמרו סדיק או סדיק, ודאי אמרו עין וחט, ואולי אמרו וואו, תלוי איזה ספרדים. הספרדים בספרד לא. לא יכול להיות שאמרו וואו, אמרו וו, אולי אמרו גם קוף. בכל מקרה, זה לא בור, מה שאנחנו מדברים עכשיו זה איזשהו שעטנס חדש, וזה מה שכתוב פה במשנה ברורה, שאם כולם מדברים ככה זה בסדר, העיקרון הוא שלושון הקודש זה מה שעם ישראל מדבר. ואם פיתחו איזשהו ניב חדש, גם זו לטובה. ובכל זאת צריך להשתדל כמובן להתפלל לפי מנהג המקום. טוב. לפי המדינה אני חושב. אין גם ערים היום, לא, זה לא משמעותי. לפי המדינה, באופן כללי, במדינת ישראל מדברים בעברה ששנינו מדברים בה כרגע. רוב האנשים מדברים בעברה זאת. אם כי חייבים לומר שהעולים מרוסיה בהחלט, עולים מרוסיה בהחלט שינו עברה ומדברים בשפה באופן אחר. לא מדברים עברית.
אבל גם במקומות אתה רואה, אנשים מגיעים שם, חוץ ממקומות מאוד ותיקים, הגיעו לשם אנשים ממקומות שונים וכל אחד מדבר בעברה, מתפלל
בארצות הברית. בארצות הברית, כן. אין לנו קהילות אירופאיות ותיקות היום, לא נשארו אחרי השואה קהילות אותנטיות, אפילו בצרפת שהתבוללו לצערנו הרב, في مكومات شويتس شويتس גם כן קילות חדשות, קילות שנאצים לא היו קילות חדשות, נכון? בעצם אין לנו שפה מדוברת היום, ולכן למעשה אפשר להתפלל, להרגיש חופשי להתפלל איך שרוצים. בכל זאת אני חושב שיש מידה דרך ארץ, כשאתה עולה בית כנסת, לא לעלות חזן בעברה ספרדית אצל חסידים, שהם מצפים שיצא לך משהו אחר מהפה.
אתה לא יכול, אתה לא יכול.
זה ודאי אתה לא יכול.
עדיף שתפעל את הנוסח שלך מאשר לשבש.
כן. אבל תהיה שליח ציבור. זה נכון, זה נכון שאם אתה, אם אתה אומר בוריך, ואתה לא מכוון, אתה לא מכוון. ומה זאת, יש להניח שאחד שהוא מתפעל בעברה אשכנזית, אם בפעם הזאת שהוא מתפלל, הוא יתפלל כמו שהוא מדבר, הוא יחזיק מעמד. אם הוא בא לספרדים פשוט ידבר, במקום להתפלל, הוא ידבר, יחזיק מעמד, וזה מה שעשה הרב ישראלי, וזה מה שהם יודעים.
הוא לקח את, אני הייתי בלם, הייתי תחת החופה, הוא לקח את הגביה של היין, הוא חזר על הברכות.
רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל היה ממשפחה חסידית, כידוע הוא צאצא של התולדות יעקב יוסף, ואבא שלו שלח אותו בגלל רמת הלימודים הגבוהה בתלמוד תורה עץ חיים, שהוא לא של חסידים, והוא התחנך בעברה ליטאית, למרות שזה לא בית אבא שלו, אבל בדיעבד שהתחנך בעברה ליטאית הוא המשיך ואמר שעברה חסידית משובשת, והחסידים יודעים את זה. לא יכול להיות שככה מדברים עברית, בעיקר נדמה לי מדברים על השינויים. זאת אומרת שאומרים בוריך, אבל מה? כן, מה?
בוריך זה רק
הונגרים. זה הונגריה, גליציה, כל האזור הזה, זה רוב החסידים. אבל לא תמיד אומרים בוריך, כי לא תמיד הקמת זה הוא. לפעמים זה, למשל לא אומרים צהוריים. שם רואים צהריים. אז זאת אומרת, הקמץ הזה הוא מתחלף, יש לו איזו חוקיות לא מספיק גבורה, וגם זה שהוודאי זה שהשורוק הפך לחיריק, ורב שלמה זלמן אמר שהחסידים טועים, והם יודעים את זה. כך אמר, אבל לא בטוח שהם יודעים את הדבר הזה. העברה החסידית זה דבר בפני עצמו, אבל לעומת זאת, לגבי העברה אשכנזית, כידוע הרב קוק זצ"ל סבר שיותר מדויקת מהספרדית. אנחנו לא מדברים עכשיו על מבטא האותיות אלא על הניקוד. מבטא האותיות זה לא צריך להיות הרב קוק, אלפין עיינין ואלפין ההין, זה פורש. מבטא האותיות הספרדים כנראה יותר קרובים לאמת, אבל לגבי הניקוד הרב קוק אמר שהעברה הספרדית היא הנחותה ביותר. זה נמצא בהסכמת הרב קוק לתקלל, המדורה הראשונה של התקלל התימני שיצא עוד בחייו, ושם הוא כותל את העברה הספרדית. הספרדית הוא מדרג שהעברה הטובה ביותר התימנית, אחר כך אשכנזית, ובמקום האחרון הספרדים, וזה בגלל חוסר ההבחנה. הרב עובדיה יוסף ככה אומר ודוחה דברי הרב זצ"ל, לא הבנתי בדיוק אסמך מה, אבל דוחה דברי הרב זצ"ל. וכבר כתבו על זה, יש ספר מאוד מעניין שנקרא תלמוד לשון העברי, לא יודע אם שמעתם עליו. זה לא תלמוד, אלא לא שמעתם על זה? תלמוד לשון העברי זה ספר שכתב אותו איזה אחד שהיה חצי ספק מסקל ספק רב, קראו לו רב ישראל בר לבנזון ריבל. אתה זוכר רחוב ריבל בתל אביב, אברהם? זה היה תחנה מרכזית, אני זוכר רחוב ריבל. אז זה רב ישראל בר לבנזון, זה רב ישראל בן לוי אמר, מתי קעתם מר? ומאז יש כאלה שעוסקים בסוגיה הזאת, קורא עצמם ריבל גם כן. והוא כתב ספר יפה מאוד על דקדוק עברי, ובהתחלה הוא מחסל את העברה הספרדית ומראה שהעברה הספרדית זה שיבוש בלתי אפשרי. וכמו תמיד עם הציונים יצא הפוך, כלומר הציונים היפכו את הצינורות, כלומר הם לקחו את האותיות האשכנזיות והניקוד הספרדי. כמובן היה צריך הפוך, אם כבר רוצים לבוא בזמן הגאולה אז צריכים את הניקוד האשכנזי לקחת, את העברה האשכנזית ואת האותיות הספרדית, וזה יצא נהדר.
עוד עיינים, עוד יש עוד ילדים קצת שם עיינים והיים בציבור כבר לא
אומרים. לא, מה? זה אותו דבר, גם ספרדים, רק בתפילה משתדלים
בתי ספר א'
עין
והי
ואותה רות, בטח
במיוחד במקומות לא
וחד וחף
בבתי ספר, במיוחד ככל שרמת ההשכלה יותר נמוכה
וגם השבה
בהתחלה, בטח
השבה בהתחלה, מי אומר השבה בהתחלה?
שווה, הוא מדבר על שווה. גם השווה נמחק, השווה הנע. השווה הנע. הדבר הכי נלעג זה בעל כורי אשכנזי, שאז הוא הופך את כל השוואים לנעים. מה?
רק את אלה שבאמת נעים.
לא. שאל אלי בגנו, שהוא בעל כורי מומחה שאין כמוהו, אז פעם אחת הערתי לו שבפרשת מסעה הוא קרא ויסעו ויחנו. אבל זה לא ויסעו, זה ויסעו. אז הוא אמר לי, כמה טעויות? הרי הוא רגיל לא לטעות אף טעות, אבל שם פרשם, הכל זה ויסעו. אז כולם הוא קרא ויסעו. עשרות טעויות בפרשה אחת. אז זאת נטייה של בעל כורי אשכנזי לחפר על השבעים הנחים המרובים של האשכנזים, אז שהוא מתקן. אז נדמה לי שהדוגמה הבולטת היא בשיר של יום שני, נכון? מה יש בשיר של יום שני? נו, איך זה מסתיים, שיר של יום שני? עכשיו זה משבש את כל הזה. מה? לא. לא, יברכן אלוקים. אה? לא, אז לא התכוונתי שיש יום שני. יש. אבל נגיד, ויראו אותו כל אפסי הארץ. אז זה מתי אנחנו אומרים, ויראו אותו כל אפסי הארץ. אבל, אז אם אומרים, ויראו אותו כל אפסי הארץ, זה כנראה שאפילו הגויים הסתכלו על ריבונו של עולם. לא, אז יש פה איזו שאיפה של גאולה עליונה, שכל אפסי הארץ יראו אותו. הם יאמרו, הנה אלוקינו זה, מה שכתוב, עתידים, צדיקים, לעתיד לבוא. כן, אבל פה אפילו אף שארץ, אלה שרחוקים, הם מסתכלו על ריבונו של עולם. כמובן, זה לא ככה, זה ויראו אותו, אלא יראו ממנו ולא יראו ממנו ולא יראו אותו. מה עוד יש פה? שכחתי את הדוגמה הזאת. גם זה, כמו שאמר שמואל, זה גם סוגיה, הנושא של של השוואים.
כי לא חלו רחמך הרב, או כל לא חלו רחמך.
שבת הייתי, לא הייתי פה גם. הלך הזן, אמר, כי לא חלו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא יכול להכיל את הרחמים. הם לא חלו רחמים. לא נגמרו. טוב, אז שכחתי את הדוגמה שהתכוונתי, אבל מכל מקום, גם השוואים זה חשוב, אין מה לומר, כל הדברים הללו חשובים. ושמואל בעצם שואל, האם גם בעצם חוסר ההבחנה בין שוונה לשוונח, והדגשים וכולי. אתם רואים שהמשנה ברורה אומר שלפי מה שכולם מדברים, המקור זה כמובן ברדב"ז, לפי מה שכולם מדברים, זה כשר. זה לא אומר שלא צריך לדקדק, אבל מה שכולם אומרים, כולם אומרים. כמו שאף אחד הרי לא מבדיל היום חוץ מהתימנים, בין כף, בת קוף כבת כף, אף אחד לא מבדיל בין כף לבין קוף, ואני זוכר כשהייתי צעיר במכינה של המדרשייה, תמיד צחקו עלינו פרשת נוח, שהתיבה שלנו עשויה מקינים. אז זה התימנים היו צוחקים עלינו ש... כל אחד יודע שזה גינים. לא, התימנים זה גינים. גינים.
גם אצל התימנים אין מסורת אחת. גם אצלם יש כמה מסורת.
אני חושב שיש את זה בין קוף דגושה לקוף שלא דגושה.
אני מדבר באופן כללי בין התימנים יש להם את תלים בקריאה. למשל הם אומרים
הושענה עדנים.
אני הייתי בהושענות שלהם בשמינים בהושענה רבה. אז הם אומרים חלק שנותנים להם אומרים הושענו וחלק אומרים השענה. השענית הכי מה זה? זה אומר, הם עבדו על פי טעם עליון, ובטעם עליון, זה לא כמו אצלנו, בטעם עליון, הם לא בטעם, בניקוד
עליון,
חלק מהניקודים היו כאלה שאין הבדל, אז הם עשו את זה כמה.
טוב רבותיי, אחרי סקירה אנתרופולוגית זו, נוכל להמשיך ללמוד, ובואו נמשיך הלאה, הייתי יכול לקצת פרטים, אבל אנחנו רוצים גם להתקדם. סוף דבר רבותיי, סוף דבר, משבח אנחנו, משבחים אנחנו את האשכנזים, שצריך לומר חד ועין, בעלי קריאה מדופלמים, שאומרים חד ועין, יפה מאוד, אולווה שנזכה להגיד רש, אני לא מצליח, כל פעם שאני אומר רש, שואלים אותי אם אני מארגנטינה, אני מנסה לומר רש כמו אבא שלי, אבל יוצא לי רש כמו איזה אחד שמדרום אמריקה, לא מצליח להגיד את הרש כמו שצריך, וזה מאוד מצער אותי, הדבר הזה, ומכל מקום, איך שהתפעלו, התפעלו. גם זו בעיה, הספרדים לא מבדילים, לא מבדילים בין תף דגושה לתף שינה דגושה, וזו ודאי טעות, והרב זצל כידוע אמר שגם הסף לא נכון, והרב היה אומר סף כמו התימנים, ומכל מקום ודאי שלכאורה שצריך להיות הבדל, בגד כפת, הרי זה הניקוד, הדגש בבגד כפת, דגש קל זה הניקוד עצמו. מה? על ג'יריים. וכמובן הגימל והרימל, שזה דבר מצוין, ההבחנה בין רימל לגימל, וכולי, ודלת וזה, אז זה אני כן עושה, זה אני כן, אני אומר זלד, הזלד זה מסורת רק אצל היהודים הספניולים, הספרדים, אני כן אומר, דלת בלתי דגושה, אני אומר, זה חינכו אותי להגיד, זלד נפקמין על השם הדנות, שאומרים אותו TH וכולי וכולי, וכל הדברים הללו אין איתנו יודע עד מה, אבל כיוון שהגמרה הזכירה את את האלפין ההין, את האלפין עיינין והעיינין אלפין, אז זה ברוך השם נכנס לעם ישראל. בואו נמשיך לסוגיה. אני דילגתי סעיף, בואו נחזור לסעיף י' א'. אתם יודעים מה, בואו נלמד את סעיף י' ג', ואם יהיה לנו זמן נחזור ל' א'. י' ג', רבותיי, י' ג' נושא כאוב מאוד, הרבה מחלקות בתי כנסת, כיצד צריך להיות לבוש השליח ציבור. יש לנו הזדמנות לראות את הדברים הללו בפנים, כמו שאתם מבינים לבד, כל האפשרויות נכונות. בואו נראה. צריך שיהיה לבוש ומעוטף. לבוש ומעוטף. מה פירוש לבוש ומעוטף? לכאורה, אבל הבעיה היא זה הסיפה. כדי תנן פוחח הנובר לפני הטבעה, והוא מי שלובש בגדים קבועים וכתפיו וזרועותיו מגולות. יש פה סתירה בין רשע לסיפה. ברשע אומר צריך שיהיה לבוש ומרוטף, ובסיפה הוא אומר מי שלובש בגדים קרועים וכתפיו וזרועותיו מגולות. אז מי הוא הפסול ומי הוא הקשר?
צריך שיהיה לבוש
ומרוטף. איסור זה מישהו... יפה, נכון. ופה אני בדבר הזה תמע על הרב עובדיה יוסף, שלכאורה עינו הגדולה לא שזפה את הדקדוק הזה, כי אם יש לכם את השולחן ערוך, השולחן ערוך השמיט את דברי התיאור הללו. בשולחן ערוך כתוב פוחח, והוא מי שבגדו קרוע וזרועותיו מגלים לא ירד לפני התיבה. הוא השמיט את דברי התיאור. האם זה בגלל שהוא חולק? אני לא חושב שהוא חולק. שכל ישר, התיאור מחדש הלכה שאין לה מקור, והשכל הישר הוא צריך שיהיה לבוש ומרותק. כמובן זה מקור למיני הקהילות האשכנזים, ששליח ציבור בכל התפילות הוא מעוטף, מעוטף, לא כתוב בטלית, מעוטף. מעוטף זה אומר שלכולם היה להם בקיטבג את הזה של הבא בסלי, מעיל כזה, עם כובע. והיו מתעטפים בו, אם אתם זוכרים, הבית יוסף בסימן ח' מזכיר שהם היו הולכים עם בגד כזה, בזמנו עם בגד כזה ש... עליון, אדרת כזאת, והוא כותב, בשביל מה הולכים איתה? כדי שכשלים לתורה יוכלו לשים את זה על הראש ולהתעטף. כן, העיתוף, משהו כזה, כן, כמו הבן של הבבא סאלי. זהו העיתוף, והטור אומר מסברה ששליח ציבור צריך להיות כזה, ולכן נתעטף לפניו כשליח ציבור, יכול להיות שזהו מקור, למרות שהבית יוסף לא הביא את הדבר הזה, גמרא, זה ראש חנה, דף י"ז עמוד ב', נתעטף לפניו כשליח ציבור, יכול להיות. ומכל מקום אנחנו רואים שיש את, נאמר, שלמות מעלתו של שליח ציבור שלבוש בצורה נאמר מושלמת, ולפי זה כמובן אני חושב שלא מספיק סתם לשים טלית, צריך להתעטף בה. כלומר להתעטף בטלית כמו שעושים התימנים. זה כל זה מעלה. טוב, כידוע אבל שהספרדים לא נוהגים ששליח ציבור מתפלל עם טלית, זה דברים ידועים, חוץ ממנחה של שבת ביהודי אלג'יריה ותוניסיה. על פי הארי, על פי מסורת מהארי, שמשום מה הגיע רק אליהם, שבמנחה של שבת מתעטפים בטלית לפני ואני תפילתי. לפני ואני תפילתי, נכון? זה מין מסורת מעניינת. טוב, אבל השאלה מה בדיעבד לא טוב. כאן בטור יש גם כאן מקור למנהג קהילות אשכנזים. בוא נקרא עוד פעם את הטור. צריך שיהיה לבוש ומוטף כדתנן פוחח אין עובר לפני התיבה, והוא משלובש בגדים קרועים וכתפיו וזרועותיו מגולות. יוצא ששרבול קצר מינימלי כזה גם טוב, העיקר שהכתפיים לא תהיינה מגולות. כך אנחנו רואים מנהג לא, אבל הוא מדבר על הזרוע ועל הכתף. כתפה וזרוע טוב, כן. כל הזרוע. בקיצור, הולך עם טריקו. עם טריקו לא יכול להשליח ציבור, וגם בית הכנסת הכי פתוח לא ייתן... מה? יש בזה מחלוקת, עוד מעט נראה. הבח כך אומר, אבל המשנה ברורה חולק על זה, כבר נראה את זה. מה? זו גם שאלה, האם הנקודה זה הקריאה או הנקודה זה הגילוי? ונראה שלפי הסגנון של הטור שנושא זה הגילוי, מי שלובש בגדים קרועים וממילא כתפיו וזרועותיו מגולות, כך נראה שנושא זה הגילוי. מה?
הבנים בגדים קרועים
אמא?
גופיה מכובדת.
זה לא בגדים. זה לא בגדים. זה לא בגדים. גדים זה משהו עם שרבולים. רק אם זה קרוע, הם לא תזרות.
אם יש מקום.
רגע, זה נושא אחר. אבל אני חושב שדקדוק הטור הוא שהבעיה של פוחח זה שזרועותיו וכתפיו מגולות. רק הוא שואל את עצמו, איך זה קרה? כי הבגדים שלו קרועים, כך נראה, בגדיו קרועים, טוב דוד, בגדיו קרועים, אלא כתפיו זרועותיו מגולות.
גם מי שהיה בגדים קרועים, אם הדגש היה זרועותיו מגולות, אתה להגיד, והוא מי שכתפיו זרועותיו מגולות, למה הוא מספר את הסיפור של הבגדים הקרועים?
זו קושיה, אבל מצד שני, לא ברור למה הוא אומר, מי שלובש בגדים קרועים, הוא כתפיו זרועותיו מגולות, זה לא הנושא. אני צריך להגיד, מי שבגדיו קרועים, במקום כתפיו וזרועותיו. נכון? זה משמע שאין בזה בעיה. תראו בבית יוסף, גם זה שם במגילה כ"ד פוחח אז יכול להיות שהטור, מה? פוכח פורס את שמו ומתרגם, אבל אינו קורא בתורה, ואינו עובר לפני הטבע, ואינו נושא את כפיו, וכתוב בערוך, דפוכח אינו שלבוש בגד חרוע, ואין בבגדיו בתי ידיים, אלא ידיו ערומות. וכאן גם מבואר הדבר הזה, שהנושא הוא לא הקריאה, הוא לבוש בגד קרוע, ואין לו בתי ידיים, כלומר אין לו שרבולים, אלא ידיו ערומות. אם כן קרוע, רב דוד, קרוע הכוונה בלי שרבולים. קרוע זה כמו ג'ינס קרוע.
חצי שרבול, מה קורה?
הוא קרא את ה... הוא מסביר, הרוך מסביר קצת אחרת מה... קרוע, הוא קרא את ה... היה לו בגד שבני אדם. נכון. לפי הטור, כן, לפי הטור, הוא הפך את הבגד שלו לחולצת טריקו, לגופיה. נכון. ברגע שיש לו איזשהו שרבול כלשהו, מעיקר הדין יכול לעלות, אולי זה לא מעודר, אבל מה עושה שיש לו חיוב? אתה לא יכול להתווכח איתו, ולכן עובר לפני הטבע. אבל תראו את השחדור. נכון, אתה רואה שסומכים על הטור? לא, אני אומר, אבל הם נוהגים לעלות, אבל בטור כתוב שיהיה לבוש ומוטף. זאת אומרת, צריך שיהיה... כשהטור אומר לבוש ומוטף, כנראה הם שרבול ארוך. אני אומר שגם למנהג האשכנזים, נכון שהשליח ציבור יוריד את השרבולים, אם יש לו שרבולים ארוכים, כי כך כתוב, מה זה לבוש ומוטף? לבוש בראשו, מכוסה. הרב פיקלי, אנחנו עכשיו לא בקטע של הפולקלור, אנחנו לומדים את הסוגיה. עוד מעט תדע מאיפה הפולקלור הגיע. אז מה שכתוב פה, זה ששליח ציבור לכתחילה צריך להיות לבוש ומוטף. אני מבין, לבוש ומוטף הכוונה, גם לבוש בשרבולים ארוכים ומכוסה כל גופו, וגם עם טלית. לכאורה גם עם כיסוי ראש, גם עם כיסוי ראש, עם כובע, כן, צריך לבוא להיות הכי יפה שיכול להיות, לבוש המושלם ביותר, מוטף לכאורה זה בכיסוי ראש, כן, זה עיטוף, העיטוף זה בשנייה, אבל זה שץ מעודר, אבל שץ כשר, ויש כל מיני אילוצים בחיים, שהוא לא פוחח, ופוחח זה כתפיו מגולות, ולכן אפשר להתפלל עם כל סוגי השרבולים הקצרים למיניהם. כמובן מדובר, לא מדובר שאתה מגיע לבית המדרש של חסידי גור, וכולם מתלבשים, שמים את הגרטל וזה, ואתה רוצה עם החולצת טריקו שלך להתפלל, זה ודאי לא שייך, כלומר, ודאי שיש דברים יחסיים, כלומר, במקום שאף אחד לא עומד כך לפני המלך, אז זה לא שייך, זה בטח, אבל אנחנו מדברים משהו עיקר הדין פה. מה אתם מעיינים? עכשיו שכן, אם כולם מקפידים על לבוש מסוים, כלומר ככה הם הולכים לפני המלך, אז גם השליח ציבור שלהם צריך להיות ככה, זה ודאי כבוד הציבור. כן, לפחות כמותם. זה פשיטה, אני חושב. כל המקומות שכתוב, כל השטיבלך שכתוב, אין לעבור לפני התיבה בלי כיסוי עליון ודברים כאלה, זה בסדר. זאת אומרת, אם הם לא מכריחים, כלומר, אם זה באמת, נגיד, בגבעת שאול. זופניק. ככה כולם שם, זה מובן. זיכרון מוישה, זה מובן שפעלים ככה, ואנחנו נוראים על עיקר הדין. אבל שימו לב שהשכן ערוך שינה. מעניין. השכן ערוך בלשון השכן ערוך שישמית משהו, פוחח, והוא מי שבגדו קרוע, וזרותיו מגולים, לא יורד לפני התיבה, והוא לא הביא את הכתפיים. פה נפלה המחלוקת בין הספרדים והאשכנזים. נכון? הטור כותב שפוחח זה שגם כתפיו מגולות. אבל השולחן ערוך כותב, פוחח הוא מי שזרותיו מגולים, לא ירד לפני התיבה. מה זה זרועותיו מגולים? לא, שני דבר, זה הערנו. הוא לא הביא את העיטוף כי זה לא מפורש בגמרא, זה עידור מצווה, אני לא חושב שהוא חולק על זה. אבל, רק העניין שתלית זה סוגיה אחרת, אבל את הלבוש המושלם של השץ הוא לא חולק על זה. אבל מעיקר הדין יש פה עוד מחלוקת, כי הוא מדבר על זרועותיו מגולים. הטור דיבר על כתפיו מגולות. לפי הטור יוצא שמי שיש לו חצי שרבול, גם יכול להיות שליח ציבור. לא, זרועותיו וכתפיו. הטור אומר, מי שלובש בגדים קרועים, וכתפיו וזרועותיו מגולות. מה יוצא? שאם יש לו שרבול כזה, ככה, אז הכתף לא מגולה. נכון? לא, אבל כדי להיות שליח ציבור פסול, צריך להיות גם זרוע מגולה וגם כתף מגולה. זה דקדוק הטור.
אם הכתף מגולה,
לא, היית טועה לחשוב שיכול שיש לו איזה חתך פה. אתם רואים שזה או, כי אם הכתף מגולה או אם הזרוע מגולה. תראו את המשנה ברורה בסעיף קטן ממאלף, סעיף ממאלף, למתת סליחה, וזרועותיו וגם כתפיו. זאת אומרת, המשנה ברורה הסביר כדבריי, אבל הוא הסביר את זה בשולחן ערוך, וזה תמוע. כלומר, המשנה ברורה למד את דברי הטור כך: שרבול כזה קצר מספיק. וכן פוסק המשנה ברורה להלכה, שכדי להיפסל להיות שליח ציבור צריך לא להיות עם שרבול בכלל. אבל זה לא משהו בשולחן ערוך, וכבר העירו את זה לדברי המשנה ברורה כמה אחרונים, ביניהם השכיל עבדי, שהשולחן ערוך לא כתב את זה. השולחן ערוך כתב זרועותיו מגולים. ופה נכנס לדיון מה פירוש זרועותיו מגולים. לפי השולחן ערוך מבואר לכאורה שמי שיש לו חצי שרבול לא יכול להיות שליח ציבור.
למה?
כי הזרוע מגולה.
מה?
הזרוע מגולה.
השאלה
אם כל הזרוע.
אז
זה שני נושאים. בפשטות זרועותיו זה גם חלק מזרועותיו, כי כשאדם שיש לו חצי שרבול אז הזרוע שלו מגולה. אתה אומר עליו שהזרוע שלו מגולה. אלא מה? נפלה מחלוקת גדולה, מה זה אותה זרוע שמדובר עליה? כידוע, החזון איש כותב שיש ספק גדול בזה, האם הזרוע זה החלק העליון או החלק התחתון. בדרך כלל אנחנו נוקטים שהזרוע זה החלק העליון. נוקטים שהזרוע זה עובדה שאנחנו מניחים תפילין, כן? כידוע, סמק ועוד כמה ראשונים כתבו שאת התפילין צריכים להניח כאן. סליחה שאני מצביע על יד ימין, כי אני יותר. כאן. את התפילין צריכים להניח כאן. כך הסמק כתב. מפה הגיע מנהג הספרדים שמקפידים על השליח ציבור שיהיה עם שרבול ארוך. מכאן זה הגיע. פשט השולחן ארוך ולחוש לדעה שזרוע זה גם החלק התחתון, ואז שגם זה לא יהיה מגולה. וכן כתב בשו"ת ישכיל עבדי, וזה משקף היטב את מנהג הספרדים, ששליח ציבור צריך להיות עם שרבולים ארוכים, ואם הוא לא עם שרבול ארוך זה סופו. אני זוכר בבית הכנסת של אבא, אני זוכר שפעם הגיע לנו לבית הכנסת שר בישראל והושיבו אותו ליד אבא, והוא כדרכם של אנשים שלא נעים להם הרים את רגלו האחת על חברתה, ועברו 10 שניות עד שבא אליו יהודי והוריד לו את הרגל. אמנם בצורה מנומסת יותר ממה שהיו עושים למישהו אחר שכבר לא היה חוזר לבית הכנסת אחרי הפעם הזאת, אבל הוריד לו את הרגל. יהיה שר, כולם כעבדים לפני המקום. גם הנושא הזה הוא מוטבע בדם. שליח ציבור ספרדי הולך לשרבולים ארוכים. אמנם הרב עובדיה יוסף הקל, כידוע, אנחנו מאוד מצטערים על הקולה הזאת שהיא שינוי מנהג הספרדים, אבל עדיין החמיר אותו, הקל והחמיר אותו למשנה ברורה. זאת אומרת, יש בעצם שלוש שיטות ככה. הטור, לכאורה דבריו נראים לי בורים, אומר, אם יש לך איזה שרבולון כלשהו, טישרט. יש לך טישרט, אתה שץ כשר. כך נראה בדברי הטור, כך מנהג הפועל המזרחי, לא יודע אם ראייה מהפועל המזרחי, אבל כך התפשט, מנהג בני עקיבא. וגם העזרה, אולי. אני לא בקי בעזרה. בני עקיבא, הייתי בקי פעם, אבל עזרה, זה תנועה, אנחנו, כל התנועות שקשורות למד, אנחנו לא... גם בישיבת הסדר וגם בישיבת מרכז הרב, עד שזוכר שרבבו מתערב בדבר הזה, היו עוברים לפני התיבה עם שרבול קצר כולל טישרט, ולפי המשנה ברורה זה כשר. מה?
איזה קצר
לא. במשנה ברורה יוצא שלא, כי היא אומרת זאת זרועותיו וכתפיו. לא מכובד, מי אתה שתגדיר את הכבוד? אנחנו ישיבה פתוחה כאן וצריכים...
לא,
כל מרכז הרב רושם
הרב אהרון, בוא נגיד עיקר הדין, הם אומרים בצדק, אם כולם מחמירים ולא הולכים ככה, זאת אומרת בוא נגיד שבית כנסת של אנשים מעוגנים ושהגיל הממוצע שלהם זה צעירים בין 60 ל-80, מגיע איזה אחד ועובר לפני התיבה כשכתוב לו מאחורה קרבי אחי אחי אחי, כתוב לו ככה, זה ודאי לא, זה לא הולך.
אבל אם תגיע לקיבוץ
בטח מכנס קצר ולכאורה במקום כזה שכולם פוחחים הוא יוכל להיות גם שליח ציבור, כי כל מה שאמרו פוחח זה כשהוא חריג, אבל אם הוא מבטא את הנורמה הוא גם יכול להיות פוחח שץ, זה כבר, זה עניין אחר. אנחנו חוזרים לעיקר הדין, הרב אהרון. עיקר הדין, לפי מה שכתוב במשנה ברורה, טישרט כשר. כמובן במקום שככה אנשים הולכים, זה ברור, מקום שככה אנשים הולכים, אז זה לפי כל חברה וחברה. אבל לפי השולחן ערוך, גם אם כולם הולכים ככה, זה לא יהיה כשר. זה החידוש בשולחן ערוך, שנקרא פוחח. לא, לא עם כולם. אם כולם הולכים ככה, אז זה בסדר. אבל אם יש ויש, עדיין יש רבים שהולכים עם שרבול ארוך יותר, אז שרבול קצר לא טוב. כך פוסק הרב עובדיה יוסף, שצריך ללכת עם שרבול עד המרפק, כיוון שהוא דקדק את הדקדוק של הזרוע. אבל בשו"ת יזכיר לעבדי, כתב, וזה מנהג הספרדי, שצריך לכסות את כל היד כולה, כי אנחנו חוששים לשיטה, שנאמר ככה, בשליח ציבור, החמרנו על עצמנו, נחוש לשיטה, שהזרוע... זה החלק התחתון. אגב, החזון איש מסתפק בזה לדינה. אנשים לא נוהגות, אבל החזון איש נשאר בספק. מה שכתוב זרוע באישה ערווה, האם זה מדבר על החלק העליון או התחתון? והוא כדי שספק. וכן, לא כל כך ראינו נשים שמקפידות בזה, אבל... כן. שוקה, מה? הזרוע, שם יוצא שזה החלק התחתון?
שוק זה החלק התחתון.
לא יודע, לא בטוח. שוק בפשוט זה חלק, שוק זה התחתון.
ברגל
זה התחתון, זה כתוב פורש בהלכות חליצה, שבחליצה חולצים מעל השוק. כן, משנה ברורה, לא כך, זה עוד סיפור מסובך. אבל, מה? לגבי תפילין, זרוע זה החלק העליון. זה כתוב, לגבי תפילין, זרוע זה החלק העליון. ככה לשון שמופיע בראשונים. אז יש לנו פה את המבוכה הזאת. סוף דבר, וזה שלושה מנהגים. אני חושב שחשוב שהאשכנזים ימשיכו מנהגיהם, ולא צריך להיות שונה מכולם, ועם שרבול קצר אפשר לעלות, אלא אם כן אתה בישיבה או באיזה בית מדרש, וגם חשוב שהספרדים ימשיכו מנהגיהם, ואנשים יגשו לעבור לפני התיבה בשרבול ארוך, ואני מאוד כואב לי הפסק הזה של החצי שרבול, אבל כמובן לא נוכל למחות באדם שמקל לפי הרב עובדי יוסף. שאלה יפה מאוד הרב פיקרי שואל. אם נמצאים בטיל או בשטח, אז לכאורה אנחנו נמצאים בעדת פוחחים. זאת אומרת, כרגע כל האנשים כך ילכו לפני המלך. שאלה אחרת, הרב פיקרי, מה קורה?
יש כאלה שמורים בפגדים שלהם, לובשים את הבגדים לשני התפילה.
עידור בטח יש בזה. אבל אדם שנמצא בבית חולים, בוא נשאל ככה, אדם שנמצא בבית חולים, האם כל תפילה צריך להחליף את מדי בית החולים? שלא יכול להתפלל ככה, ודאי שיכול להתפלל ככה. כיוון שהוא כך עומד לפני המלך, אבל יכול שליח ציבור לא יכול להיות. כי בבית החולים יש לא כולם לבושים. אם זה בית חולים שכולם לבושים כך, אז זה משהו אחר, אבל יש אורחים ויש רופאים ויש סגל ולא כולם לבושים כך, אז הוא יכול להתפלל, אבל לא יוכל להיות שליח ציבור. אבל אם זו יהיה נורמה וכולם לבושים כך, אז אין בעיה. חיילים וכולי מצבים כאלו.
כרופא שהם מגיעים...
אותו דבר, הרופא הזה הוא עכשיו ילך כך לפני אנשים חשובים, יש הגדר של שליח ציבור הוא דרגה מעל הנורמה, אז הוא ילך לקחת לפני אנשים חשובים, זאת העבודה שלו. גם יבוא עכשיו סגן שר הבריאות, יבוא לביקורת פתע, הוא לא יתבייש להופיע לפניו בבגד הזה, ולכן להתפלל כך הוא יכול. השאלה אם יכול להיות כך שליח ציבור, אני לא יודע, אני פקפק, אני יכול להיות שכן, כי יכול להיות שבבית חולים בגד של רופא זה בגד מכובד, לעומת כותונת של חולה שלא כל כך מכובדת, אבל אולי בגד של רופא זה בגד מכובד, ואז הוא גם יכול להיות שליח ציבור, הרופא עם חלוקו. ייתכן, זה צריך לחשוב על, על הדבר הזה. אם כן רבותיי, זה אלו שלושת השטות שיש בנושא פוכח, יש לנו ארבע דקות, בואו נחזור לסעיף י' שדילגנו עליו, אבל בבית יוסף סעיף מאוד חשוב ויש בו מבוכה גדולה. מה אתה אומר הרב אהרון? ים? ים זה סוג של בית מרחץ, זה כמו צריכים להתלבש. מה זאת אומרת? אין דבר כזה, צריכים להתלבש, ים זה בית מרחץ. לברך כן, אבל לא להתפלל. צריכים להתלבש, לעבור לנועל תפילה רגיל. ים זה לא... ברכות? לא, לא צריך להופיע. שלא יהיה לי בורא את הערבה, אלה ברכות. סעיף י' ברשב"א מאוד מאוד מעניין. אומר פה הבית יוסף, אתם רואים, כתב הרשב"א, שאלת שליח ציבור שקולו ערב בבית יוסף. סעיף י' כתב הרשב"א, שאלת שליח ציבור שקולו ערב ומעריך בתפילתו כדי שישמע קולו ערב ומתנאה בכך אם ראוי למחות בו. זאת אומרת, אחרי התפילה הוא שואל, איך הייתי היום? שבת חזנות, אבל איך אתה יודע שהוא רוצה להתנאות? הוא מחכה למחמאות אחרי זה. האם ראוי למחות בו? תשובה, דברים אלו אחר כוונת אליו הם אמורים. שימו לב ליופי של הרשב"א. אם שליח ציבור זה שמח בליבו על שנותן הודעה להשם יתברך בנעימה, תבוא לברכה. שאחד מהדברים המחויבים לשליח ציבור שיש לו נעימה, כדתיים פרק בית העניות, רבי דור אומר, מרוצה להם ויש לו נעימה בכל הערב. אבל צריך להתפלל בכובד ראש ועומד בעימה, כדתיים פרק אין עומדים. כך שליח ציבור זה, אם שמח ועומד, אם, תראו איזה יופי, שמח ועומד ביראה. אתה רואה הרב אהרון? שליח ציבור הוא שמח ועומד ביראה. מה? הוא שמח, במה הוא מאושר שיכול להשמיע את קולו הערב לפני ריבונו של עולם, הוא נהנה מהקול שלו. הוא באמת נהנה מהקול שלו, הוא נהנה שיכול להשמיע את קולו לפני ריבונו של עולם. הוא לא נהנה שיש לו קול יפה, הוא לא נרקיס שאומר באמת הקול שלי יפה, כדאי לשמוע עוד קצת, בוא נשאיר עוד. זה לא הנושא, אלא הוא נהנה להשמיע קול לפני ריבונו של עולם, אז זה תמיד הולך עם אימה, זה דבר פשוט נפלא, זה משובח. אבל אם מכוון להשמיע קולו ושמח בקולו, הרי זה מגונה, ועליו נאמר, נתנה עליי בקולה, על כן שנאתיה. ומכל מקום, רבותיי, עכשיו משפט המחץ, נא תזכרו את זה, כל שמרי בתפילתו לטוב עשה, וכמה כבר אמרו לקצר, תורח הציבור, הנה הוא פה, זה כאן, לזכור את הדבר הזה. בואו נקרא מרד השכן ערוך, כי יש פה איזושהי בעיה שיש בה משנה ברורה. אומר פה השכן ערוך בסעיף י' א', הוא פוסק להלכה את הרשב"א הזה, שץ שמעריך בתפילתו כדי שישמעו קולו ערב. אתם שומעים? הוא מעריך בתפילתו כדי שישמעו את קולו ערב, זו המטרה שלו. אם הוא מחמת שמח בלבוש נא הודעה שנתברך בנעימה, תבוא לברכה. והוא שיתפלל בכובד ראש ועומד במעבירה. זה ממש הרב קוק הדבר הזה, נכון הרב אהרון? הוא מאושר, הוא נהנה מהקול שלו. והוא מקריב אותו לפני ריבונו של עולם. זה נפלא, הרשב"א הזה. אבל אם מכוון להשמיע קולו ושמח בקולו, או, שמח בקולו זה אומר... כן. פעם מישהו עשה השוואה בין הסיפור של נרקיס היווני לבין נרקיס התלמודי. אתם לא מכירים את זה? זה בדיוק שני הקצוות האלה ברשב"א. האגדה במיתולוגיה היוונית זה איך צמחו פרחי הנרקיסים, שהיה נסיך אחד שהיה מאוהב בעצמו, הוא היה תמיד הולך למעיין לראות את בבואתו במים. זה היה נסיך נרקיס, ויום אחד הוא כל כך אהב את עצמו שהמעיין קלט אותו, כלומר הוא כבר התמזג, כי הייתה את הבבואה שלו והוא, והבבואה שלו והוא, אז הם הפכו להיות אחד, אז הוא נכנס למעיין, ואלו פרחי הנרקיס היפים שהם מהנסיך נרקיס שהתאהב בעצמו. יפה. ואיך אומרת הגמרא במסכת נזיר דף י' א', שפעם אמר רבי יהודה הנשיא, שפעם אחת הוא ראה אחד ש... מי זה?
שמה?
כן, כי היה אחד שהיו קבוצותיו טלטלים, אז הוא אומר, נסתכלתי, מה אמר לו? נסתכלתי ובבואתי, הוא פחז על היצרי, הלכתי למעיין בטעות, ראיתי את בבואתי, הוא אמר לי, איזה יפה אתה, העבודה שהקדישך לשמיים, ואז נדר ונזיר והתגלח. זה ההבדל בין הנרקיסיזם היווני לבין הנזירות היהודית. אותו סיפור, הוא הסתכל במעיין, השאלה מה עושים. אחד מתמזג עם המעיין, זה הוא שנהנה מהקול שלו, ואחד מעלה את הקול לגבוה. אם מכוון להשמיע קולו שמח בקולו הרי זה מגונו, מכל מקום קושמע לפילתו, אותו עושה מפני תורך הציבור. הנה רבותיי, זה פה, לא חייב להגיד תרחה דציבורה, או תרחה דציבורה, אפשר להגיד כמו שכתוב בשולחן ערוך, תורך ציבור. כך כתוב, תורך ציבור, לא להאריך יותר מדי, לא יותר מחצי שעה פסוקי דזמרה, לא להאריך יותר מדי. ככה אומר, מה, שולחן ערוך אומר את זה מפורש. מה? אי אפשר להאריך יותר מחצי שעה פסוקי דזמרה, צריך להתחשב בציבור. אבל תראו את ציב קטן למד היי במשנה ברורה, כי חייבים פה לאזן משהו. סיפור מחריד, ולפי מה שלמדנו נוכל להבין אותו. היית בספר חסידים, בשעה שרשב"ג יצא לדין להרג, עשרת הרוגי מלכות, אמר לרבי ישמעאל, כהן גדול, אחי, מפני מה אני יוצא להרג? הוא לא מצא אבון. אז, יש לזה שתי תשובות, אתם מכירים שתי תשובות? יש תשובה אחת שאני מתעסק בה הרבה, היא כתובה במסרת קלה. במסרת קלה כתוב שרשב"ג שאל את רבי ישמעאל כהן גדול, למה אני יוצא להרג? אז הוא אמר לו, שמא באה האישה להראות לך מראה, ואמרו לה, הרב ישן. אז הוא אמר, בסדר, אז זה אפשר להרג. זה במסכת קלה, אבל פה התשובה היא מאבות דרבי נתן, ושם כתוב ככה, אמר לו, שמא היית דורש ברבים ושמח לבך ונהנית מדברי תורה. אמר לו, אחי ניחמתני. זה ממש תירה לרשפה. או, הוא מתכוון, הוא אמר לצוף, שאתה ממש דבר יפה. זה הכוונה. צריך לסמוח בדברי תורה. אבל הוא דיבר, הוא אמר, באמת, ממש נורא יפה עכשיו אני מדבר. זה הכוונה, נהנית בדברי תורה. העגל טל, פורסם, בעל אבני נזר, אדמו"ר מסוכתשוב, בהקדמה, פורסם, על סמך הדברים האלה, הוא אומר שאנשים טועים, מבינים את זה לא נכון. אומרים שאסור ליהנות מהלימוד. יהודי צריך ללמוד תורה כמו קרש, להיות כזה יבש, ולהגיד, אני עובד השם, לא נהנה. הוא אומר, זאת טעות חמורה, כיוון שהתיקון של התורה פועלת באדם, הוא דווקא על ידי השמחה, כי התורה נמסכת באיברים. אלא מה? מה שכתוב פה, הכוונה שאדם, הוא כבר משתכר מדברי התורה של עצמו, וזה כבר לא משנה אם זה דברי תורה או זה משהו אחר. תמיד הוא אומר, אני באמת דיברתי נורא יפה. וכמו סיפרו על רב אחד, תמיד חכם גדול מפורסם, שיש על שמו רחוב בהר חומה, שהיה לוקח את אשתו לשיעורים, וזה בגלל שהוא רצה לקבל מחמאות אחרי השיעור. כלומר, אשתו הייתה שומעת אותו מעזרת נשים, ואחרי זה הייתה אומרת לו, אתה ממש מתוק, דיברת כל כך יפה, והיה צריך חיזוק לאגו, כי הוא חשב תמיד שהוא לא נותן שיעורים כך טובים, אבל אשתו תמיד הייתה איתו, ואחרי זה אומרת לו, היה נהדר. טוב, אז זה משהו אחר, זה כדי לחזק את עצמו. אבל המצב שבו אדם מדבר ומשתכר מהדברים של עצמו, זאת הטעות הגדולה. וגם החזן, השם יצילנו, הוא נמצא בסכנה גדולה, אבל תפילה. האם כשהוא מסלסל בקולו, הוא אומר, זה היה טוב, הוספתי אוקטבה לעומת הפעם הקודמת, או שהוא עסוק בלרומם את הציבור בקולו הערב. הופכים תהיו.
חזן עולה, מתחיל